וזהו שאמר הכתוב. כן? פחות או יותר שם. בפרק י' א', איפה שכתוב, וזהו שאמר הכתוב. זה לקראת סוף הפרק. בדברים ד' למתת, כי השם הוא האלוהים. למה אני לא אומר לכם את העמוד? יכולתי להגיד לכם שבמהדורה שלי זה עמוד רשקף, אבל יש מהדורות שונות של נפש החיים, ולא כולם משתמשים במהדורה הזאת, אז יכול לבלבל. לכן אני מסתפק באמירה שזה בפרק י' א'. וזהו שאמר הכתוב, כי השם הוא האלוהים. רצה לומר, אם כי מצד השגתנו הוא נקרא בשם אלוהים, ומצידו יתברך נקרא בבחינת שם הוויה ברוך הוא, באמת הכל אחד, והשם הוא האלוהים. וכולי, כמו שנדבר לאל, פרק ז' עניין הצמצום והקו, דכל החדה. זה דברים פשוטים וברורים, כלומר, הבחינה שמצידנו, זה שאנחנו משיגים את הקדוש ברוך הוא בתור אלוהים, ובבחינה שמצידו אלינו, אם נדייק, זה בחינת שם הוויה, אבל אל תחשוב שאלוהות הרבה יש, חס ושלום, חס וחלילה, אלא הכל אחד, השם הוא האלוהים. שימו לב שבשום מקום לא נאמר, האלוהים הם השם, זה חלילה לומר. כי אז היינו משפילים את הטרנסנדנטיות האלוהית, את הנבדלות האלוהית לממדי הבריאה. וזה דבר שלא יעלה על הדעת, חוץ מדעתו של ברוך שפינוזה, שאצלו סך כל גילויי האלוהות זה האלוהות. אצלו כל האלוהים ביחד זה השם. או כמו שחשב גם, תודה רבה, שחשב גם יתרו בתחילה, עד שהוא גילה שגדול השם מכל האלוהים. עד אז הוא חשב שהשם הוא כל האלוהים. עכשיו הוא גילה שהוא גדול מכל האלוהים, לכן השם הוא האלוהים, ולא האלוהים הם השם. עד כאן ברור. כן. תראה, אם רוצים להגיד שהם שווים, אז בעברית מקראית חוזרים על הביטוי בשני הכיוונים. למשל, הוא משה ואהרון, הוא אהרון ומשה. זה רואים את זה בתורה. הוא משה ואהרון, הוא אהרון ומשה. ללמד ששניהם שווים. אבל כשלא חוזרים, אלא זה רק באופן, בכיוון אחד, סימן שזה חד כיווני. זאת אומרת שרק השם הוא האלוהים, אבל לא האלוהים הם השם. כלומר, אתה לא יכול לצמצם את האלוהות למכלול גילוייה.
יש אלוהים בלי השם, אבל אין השם בלי האלוהים.
לא. השם הוא כל האלוהים האלה.
כן, הוא כולל את כל האלוהים. אין השם בלי האלוהים.
זה לא מה שאני אמרתי. השם כולל את כל האלוהים האלה. ולכן הוא גם לא תלוי באלוהים, הוא יכול להיות השם בלי האלוהים. וזה מה שנאמר, ונשגב השם לבדו ביום ההוא. מה זה השם לבדו? בלי אלוהים. כן? מה שדיברנו בפעם שעברה. ראיתי? כן. לעומת זה, המחשבה שהאלוהים הם השם, זה כביכול קולה את שם הוויה בתוך האלוהים. וזה משעבד את האינסוף לטבע, לחוקיות. שזה דבר שלא יעלה על הדעת. כי אם היינו אומרים כך, לא היה בסיס אמיתי למוסר.
כן, היה, לא כל כפירה בתורה, אבל היה כפירה בתורה.
נכון.
אבל לא יכול להסביר את זה עקרונית, כאילו במשפט, כשאומרים זה כמו זה, אז איך אני רואה את המשפט הזה?
אתה מדבר בעברית מקראית או בעברית מודרנית?
בעברית מקראית.
בעברית מקראית, כשרוצים להגיד ששני דברים שווים, חוזרים על המשפט בכיוון ההפוך. למשל, הוא משה ואהרון, הוא אהרון ומשה.
כשאומרים רק אחד,
כשאומרים רק אחד, סימן שזה בכיוון אחד ולא בכיוון השני. למשל, פנחס הוא אליהו. אבל בשום מקום לא אמרו חכמים שאליהו הוא פנחס. אתה הבנת אותי?
כן.
אז אם אני אומר שפנחס הוא אליהו, אבל לא אומרים שאליהו הוא פנחס, מה זה אומר? שפנחס הפך להיות אליהו. אבל זה לא שאליהו פנחס, סימן שזה גלגול. כן, בבקשה.
למה צריך להגיד את המילה?
למה צריך להגיד? הוא הכוונה, זה הוא עצמו שם, כולה חד, מה שהוא אמר. כן, הוא זה גם ראשי תיבות, של הוא ושמו אחד. כן.
מה
למשל, הביטוי הקדוש ברוך הוא. למה מתכוונים כשאומרים את זה? כן? מתכוונים לומר שהקדוש הוא בעצמו הברוך. בסדר? הקדוש ברוך הוא. זה לא שהוא, זה מישהו אחר, הקדוש והברוך.
הקדוש זה כמו השם?
נכון, אפשר להגיד. כן, כמו השם אלוהים. כן, בבקשה.
הכוונה השם הוא כולל את כל האלוהים?
זה, מה הכוונה שהשם כולל את כל האלוהים? הכוונה שהשם כולל את כל האלוהים. מה כל כך מסובך בזה?
איך אנחנו יודעים?
מה פירוש השאלה שלך? הוא הסביר, הוא הסביר, את המילה השם הוא הסביר?
כן.
את המילה אלוהים הוא הסביר? הבנת את שני הסברים?
כן.
הוא אומר, השם הוא בעצמו האלוהים, זאת אומרת שזה אותה בחינם? שמצד האמת כול אחד? אז מה לא מובן עכשיו? מה? לא, אתה אומר שמשהו לא ברור, אני רוצה לדעת מה לא ברור.
לא, כאילו, זה נשמע, השם הוא כולל את כל האלוהים. זה כאילו נשמע אלוהים רבים.
נכון, מאוד מה בעיה. זה, אז יש לך קושי עכשיו. איך יכול להיות אלוהים לשון רבים? ואני שואל אותך, איך לא? האם אתה זוכר מה למדנו בנפש החיים שער ראשון פרק א'?
לא כל כך.
זה הסיבה לשאלה. בוא נסתכל לרגע אחד, נשמור על הדף, כן? לא לאבד את הדף. אבל תסתכל לרגע אחד בשער א', פרק א'. הרי כל חלקי הספר קשורים זה בזה. אם מאבדים חוליה אחת, מאבדים את כל הספר. הנה. אולי בעצם, פרק ב', סליחה, פרק ב', שער א', פרק ב'. להבין, אמנם להבין עניין אומרו בצלם אלוהים דייקה, ולא בשם אחר. למה הוא לא אמר בצלם השם, או בצלם שדאי? למה צלם אלוהים? כי שם אלוהים ידוע פירושו, שהוא מורה, שהוא יתברך שמו, בעל הכוחות כולם, כמו שמבאר בתור אור החיים סימן ה'. זה גם הלכה. שאדם, כשאומר אלוהים או אלוהינו, מכוון בעל הכוחות כולם. לכן זה לשון רבים. חייב להיות לשון רבים. כן? בבקשה, אדוני, דבר. מה אתה רוצה?
כשאומרים ברוך הוא, ברוך שמו.
כן.
אז מה זה הוא?
הוא זה הוא, מה הבעיה?
זה הכוונה של שם הוויה?
שם הוויה, כן.
אני רוצה שפה אומרים ש...
מקדימים את הברוך.
איך
הוא מקדימים את הברוך? ברוך
הוא.
מה השאלה?
חשבתי שהברוך הוא כאילו מייצג את השם אלוקים.
תלוי באיזה הקשר. במילה הקדוש ברוך הוא, המילה ברוך מייצג את שם אלוהים. וברוך הוא ברוך שמו, זה משמעות אחרת. יעיין הכבודו בשער ב' של נפש החיים, ששם הוא הסביר מה פירוש הביטוי ברוך אתה השם, או ברוך הוא את השם המבורך. כל חלקי הספר קשורים זה לזה, ולכן אם מאבדים חוליה אחת, מאבדים את הכל. כדי, לכן לענות על שאלתך צריך להסתכל בשער ב', בפרקים הראשונים. כן, בבקשה.
שאלה שאלה, שאלה ברוך הוא ברוך שמו, למה מאבדים את אותו ואת שמו? הרי אמרנו שזה אחד.
זה שאלה יפה, אבל, מה? תגיד אתה.
פרק ב'?
לא קשור לנושא שלנו, נכון?
לא,
לא קשור לנושא שלנו. אנחנו לא לומדים עכשיו על ברוך הוא וברוך שמו. בסדר? סליחה? בסדר. פשוט אפשר להתקדם ככה. טוב. מה?
איך אפשר לדעת שמקור אחד יש לכל האלוהים?
איך אנחנו יודעים שהשם הוא האלוהים? התשובה היא שזה נתגלה בנבואה. כלומר, אלמלא הנבואה, או אלמלא הניסים של יציאת מצרים, ההתגלות, לא היינו יודעים את זה.
לא
אמר
אחד הגאונים שאם לא הייתה את התורה, לוקח איזה מיליון שנה, לא יודע כמה, כדי להשיג את הרבנים של התורה, ובין אפשרי?
זה כן קשור. זאת אומרת, אתה אומר ככה, רבנו סעדיה גאון, כתב בספר אמונות ודעות, שגם אם התורה לא הייתה ניתנת, היינו משיגים אותה בשכלנו אחרי זמן רב. גם בהנחה שרבנו סעדיה צודק, אני לא רוצה עכשיו להיכנס לוויכוח, נגיד שהוא צודק, אבל עכשיו זה לא נכון? כלומר, כעת, לפני שעברו מיליוני שנים, אנחנו לא משיגים את התורה בשכלנו? לא, אנחנו לא משיגים בשכלנו, בלמלא ההתגלות. נכון? נכון, טוב, אני מציע שנתקדם, מה דעתכם? זה בסדר? טוב, הלאה. וזהו גם כן בכלל עניין ייחוד פסוק ראשון בקריאת שמע, השם אלוהינו, השם אחד. רצה לומר, אם יש פה איזה טעות בפיסוק, צריך ככה, עניין ייחוד פסוק ראשון בקריאת שמע, בלי הגרשיים לפני המילה שמע, ואז נקודותיים, ואז גרשיים, השם אלוהינו, השם אחד, ככה צריך לכתוב, נכון? לא כמו המדפיס הזה, שפעמים רבות כבר ראינו שיש לו בעיה בפיסוק, בניקוד וכדומה. מה? ואנחנו במכון מאיר. בספר, כפי שאמרנו, כבר פעמים רבות, אנחנו בשער ג' בעיצומו של פרק י' לקראת סופו האמת. קצת לפני ההגעה. כן? וזהו גם כן בכלל עניין ייחוד פסוק ראשון לקריאת שמע. השם אלוהינו, השם אחד. רצה לומר, לכוון שהוא יתברך, הוא אלוהינו בעל הכוחות, השם אלוהינו, הרי זה מה שכתוב בטור, שכשאומרים אלוהים מתכוונים לבעל הכוחות כולם, ומקור שורש נשמתנו וחיותנו ושל כל הברואים והעולמות. אני חושב שיש פה טעות, אי אפשר להגיד נשמתו וחיותנו. כן, זה לא, כן, יש פה איזה טעות. טוב, ואף שברא והמציא מציאות כוחות ועולמות ובריאות, האם כל זה הוא בבחינת הוויה ואחד מצידו יתברך, שאין הבירועים כולם חוצצים חס ושלום כלל, נגד אחדותו הפשוט יתברך הממלא כל ונקרא גם עתה הוויה ואחד. כלומר, השם אלוהינו, אף על פי שהוא מתגלה כאלוהינו, למרות זאת הוא נשאר השם אחד. Okay, זה מה שהוא מסביר בפסוק. שאלה, איך אנחנו יכולים לדעת מה זה מצידו? הרי כל מה שנדע ממנו בסופו של דבר זה יהיה מצידנו. איך יש לנו אפשרות להסתכלות מן הצד בכדי לראות את שתי הראיות מצידו ומצידנו? שאלה זו היא שאלה נכונה, והתייחסנו אליה בפסקה שבסוף השיעור הקודם. ששם הוא הסביר, הוא בעצמו הסביר, בסוגריים שם, איפה שבדיבור המטריל, אבל שם העצם הוויה ברוך הוא. אז הוא מסביר כאן, תסתכל בסוגריים, ואף שגם שם הוויה ברוך הוא נקרא גם כן מצד התחברותו יתברך ברצונו לעולמות, כי עצמות אדון יחיד אין סוף ברוך הוא בבחינת היותו מופשט מעולמות, לא התרמיז בשום שם כלל. זאת אומרת, מה שהוא אומר, ששם הוויה זה לא הבחינה שמצידו, כי מבחינת מצידו באמת אין שום השגה. אלא זה מצידו, מצד פנייתו אל צידנו. ולכן אנחנו חילקנו באופן טכני את המצידו לשתי בחינות, מצידו שמצידו ומצידו שמצידנו. וזה אנחנו כן יכולים באופן אינטואיטיבי לדבר. כן? בבקשה, מה אתה רוצה?
השם אלוהים, זה, אנחנו מתכוונים שאנחנו רואים ההגדרה לאלוהים זה ההגדרה למציאות עצמה אחרי שהיא כבר התגלתה? או לפוטנציאל האלוהי להיות בעל הכוחות כולם. זה לפני הבריאה, או שזה מתייחס רק...
אתה שואל, האם שם אלוהים מדבר על הנוכחות האלוהית בכוחות הבריאה אחרי מציאותם, או גם בזמן להיותם פוטנציאליים? תשובה, שניהם. אגה. ובזה יובן מאמרם, זיכרונם לברכה. בעניין השבח, ברוך שם כבוד מלכותו לעולם ועד, בייחוד קריאת שמע, שתקינו שיומרוהו בחשאי. משל לבת מלך שהעריכה ציקי כדרה וכולי, התחילו עבדיה להביא לה בחשאי. ולכאורה ייפלא משלם זל, הלא שבח גדול הוא. כן? מה לא ברור? מה לא מובן? הוא שואל איך יכול להיות שחכמים בעצם נתנו כאן משל שמשתמע מנו גנאי, משל לבת מלך שהעריכה ציקי כדרה, התחילו עבדיה להביא לה בחשאי, בעוד שלכאורה הביטוי ברוך שם כבוד מלכותו לעולם ועד הוא שבח גדול, מה פה ציקי כדרה? נכון? ועל פי, מה? תשאל אותו, הוא יודע, איך אני יודע שאתה יודע? שאריך, אחרי שאמרתי, צקי גדירה וזה, עשית כאילו שאתה מבין, ונתת לי להמשיך הלאה.
אם אני...
אתה רואה? מה? כן, זה הש... הנה, הוא הסביר לך, יפה. זה השוליים של מה שנשאר בגדירה. אתה יודע, כשמבשלים משהו, בשר למשל, אז יש הבשר עצמו, אבל יש כל מיני דברים שנדבקים בצדדים ככה, שזה מאוד טעים, אבל זה ממש לא מכובד לאכול את זה, נכון? מלקקים את זה, לוקחים עם זה, עם איזה כפית, נכון? כזה דבר. אבל זה ממש טעים. יש בת מלך, הריחה ציקי גדירה. אבל מה, היא בת מלך. לא יפה ככה, שהיא תלך למטבח דווקא לגרד שמיים. לא יפה. התחילו עבדיה להביא לה בחשאי. ככה, העבדים הבינו מה היא רוצה, אז ככה כשאף אחד לא רואה, מביאים לה בת המלך, היא נקרי. בסדר? עכשיו, הגמרא אומרת שזה בדיוק ברוך שם כבוד מלכותו לעולם ועד. זה להריח ציקי קדרה. ואז כביכול יש תאווה גדולה לקדוש ברוך הוא שאנחנו נגיד לו את השבח הזה, אבל אומרים את זה בשקט. אז לכאורה, זה משהו מגונה. יש משהו מגונה בברוך שם כבוד מלכותו לעולם ועד, מדמים את זה לציקי קדרה. ושואל רבי חיים וולוז'ין, איך אתה אומר שזה דבר מגונה? הרי מה רע ב? ברוך שם כבוד מלכותו לעולם ועד. זה מצוין, מה רע בזה? מה? זה, אנחנו אומרים את זה אחרי פסוק ראשון של שמה, נכון? זה אומר ששם כבוד מלכותו יהיה ברוך לעולם ועד. מה הבעיה? מה? כן, אתה משבח אותו. אתה נותן לו שבח נצחי. מה רע בזה? בדפוס וילנה תקצז כתוב שורש נשמתנו וחיותנו. ודאי. כן, את מה שתיקנתי לפני כן, שלא יכול להיות כתוב כאן נשמתו, אלא נשמתנו. בסדר.
אדם, מה הבעיה לצורך את זה תמיד?
לכאורה, זה בדיוק השאלה שהוא שואל. מה כל כך לא בסדר? כן, מה אתה אומר?
בקשר לברור שם כבוד כל הרבה.
כן.
השם והכבוד זה לא אותו דבר? זה לא
רצון
השם?
האם השם והכבוד זה אותו הדבר? בדיוק הפוך. כן. כן. נאמר בספר ישעיהו, פרק נונטט. פסוק יוטט. זוכרים? ישעיהו נונטט. פסוק יוטט. ויראו ממה... ויראו ממערב את שם השם, וממזרח שמש את כבודו, כי יבוא כנהר צר רוח השם נוססה בו, ובא לציון גואל ולשווה פשע ביעקב. שימו לב לדבר מאוד מאוד עמוק שאומר כאן ישעיהו הנביא. הוא מחלק את התרבות האנושית לשתי זירות. יש המערב, יש המזרח. במערב המשימה היא להכיר את השם, ויראו ממערב את שם השם. במזרח המשימה היא להכיר את הכבוד. וברגע שיקירו גם את השם וגם את הכבוד, ובא לציון גואל, ברוך שם כבוד. עכשיו, מה זה אומר? אנחנו רואים בכל התרבויות המערביות, מפקיסטן ומערבה, שכולם נותנים למי שברא את העולם שם. קוראים לו בערבית אללה, בלטינית דאוס, ביוונית תאוס, באיטלקית דיו, באנגלית God, בגרמנית גוט, בספרדית דיוס, איך אומרים צרפתית? לא יודע. ועל כל פנים נותנים לו שם. במזרח לעומת זה יש רתיעה, לא רוצים לתת שם, רוצים לתת כבוד. איך כתוב בדאו דה ג'ינג? הטאו הנקרא בשם איננו הטאו. נטול השם הוא מקור רבבות דברים. זאת אומרת שאלה מומחים לשם ואלה מומחים לכבוד. כך שההכרה דווקא היא נפרדת בתרבויות. השם מורה על קרבה. אם אני נותן למישהו שם, סימן שאני מכיר אותו, יש לי קרבה אליו. אם יש לי כבוד, יש לי רתיעה ממנו. מה כלפי הקדוש ברוך הוא? אני מכיר אותו או לא מכיר אותו? יש לי יראה או יש לי אהבה? שניהם? גם וגם. לכן ההכרה האמיתית זה ברוך שם כבוד. בסדר? שם של הקדוש ברוך הוא זה בדרך כלל שם הוויה.
כל פעם
כן, מה הבעיה בזה?
לא,
לא תמיד, לא תמיד. לפעמים. כן, זה קצת יותר מורכב, אבל בפשטות אפשר להגיד את זה. טוב. בואו נקרא בפנים, מה דעתכם? אני חושב שזה כדאי. מה?
אומרים בשקט ולמה...
מה? בסדר, אז כדי לדעת למה אומרים בשקט, אנחנו, הרי זה השאלה גם ששואל רבי חיים וולוז'ין. זאת אומרת, זה שתלמיד שאל, זה לא הופך את זה לשאלה אחרת. זה אותה השאלה. עכשיו, אם הוא שאל, מן הסתם שהוא רוצה גם לתת תשובה. אז הווה נקרא... מה? כל דבר שכתוב בספר, אנחנו לא צריכים לטרוח להסביר אותו בעל פה. בסדר? טוב. אז אני שוב חוזר ל... כן. אפשר להגיד שזה גרירנות, כן. או שזה כאילו לא מכובד, הרי תמיד. אתה לוקח תמיד את החלק המרכזי, והדברים כך שבצד, אתה משאיר את זה למשרתים. כן? אז ובזה יובן מאמרם, זיכרונם לברכה, בפסחים דף נ"ו, עמוד א', בעניין השבח, ברוך שם כבוד, מלכותו לעולם ועד, בייחוד קריאת שמה. שהתקינו שיאמרו בחשאי, משל לבת מלך שהאריכה ציקי גדירה, וכולי. התחילו עבדיה להביא לה בחשאי, ולכאורה ייפלא משלם זל. הלו. שבח גדול הוא. ועל פי פשוט, פשוט זה פשט, כן? ככה יורגים לומר בליטה. יש לומר, דלפי האמת אינו שבח כלל. חריף. כמו, האם יחשב לשבח למלך בשר ודם, לומר שהוא מולך על ריבי רבבות נמלים ויתושים, והמה מקבלים עליהם עול מלכותו ברצון, כל שכן וכל החומר אין ערך כלל שהוא יתברך אשר אין ערוך לקדושתו ועוצם אחדותו הפשוט וכל העולמות כלה חשיבין כמה ודאי באמת אינו שבח כלל שנשבחי הוא יתברך שהוא ברוך ומפואר בכבוד מלכותו על עולמות נבראים שכולם שפלים ולה חשיבין כמה כלל זה שבח שהוא מלך כל העולמות הרי העולמות בשבילו זה כמו יתושים ויפחושים ופשפשים רק שהוא יתברך, במקום גדולתו, תמצא ענוותנותו, שגזרה רצונו לקבל, לקבלו מאיתנו לשבח, לזאת אם שילו זל לציקי קדירה, והתקינו שעל כל פנים לא נמרו אלא בחשאי. כלומר, הקדוש ברוך הוא עושה לנו טובה שהוא מוכן לקבל מאיתנו שבחים. אבל השבחים האלה הם בעצם כמו ציקי קדירה. בסדר? מה? לכן לפחות אנחנו מראים איזושהי בושה בדבר ואומרים את זה בשקט.
אבל ברוך שם פה זה רק שבח אחד, יש עוד הרבה שבחים.
אבל זה השבח, זה השבח של כל השבחים. ולכן אנחנו דווקא שם אומרים אותו בשקט. אנחנו מתביישים שאנחנו משבחים.
לא הטעם שזה פשרה בין יעקב למשה
רבנו? זה לא מה שכתוב בגמרא בפסחים. הביאו לה בחשאי. יש פירוש אחר. נכון שזה פשרה, אבל יש גם ההסבר של הביאו לה, התחילו לעבדיה, להביא לה בחשאי. מה?
שהשם אלוקינו זה לא בושה?
לא שומע.
שהשם אלוקינו זה לא בושה גם?
להגיד השם אלוקינו זה גם בושה, נכון. עכשיו זה על זה יש הערה יפה של הרב צבי יהודה קוק. הרי מתי אנחנו אומרים ברוך שם כבוד מלכותו לעולם ועד? סתם ככה בחיים. כשאדם אמר שם שמיים לבטלה, נכון? אז הוא אומר, אין לך הזכרת שם שמיים יותר משמע ישראל השם אלינו השם אחד. וזה ברור שזה לבטלה. כי אנחנו לא משיגים את האמת. לכן אומרים ברוך שם כבוד מלכותו לעולם ועד. וגם מכסים את הפנים מרוב בושה. כן.
הקדוש ברוך הוא לא מתאבה לתפילה של צדיקים.
כן, אז הקדוש ברוך הוא רצה להיות מתאבה לתפילתם של צדיקים, עשה לנו ג'סטה. שאף על פי שהוא לא זקוק לשבח הזה, עשה לנו טובה שהוא רוצה להתאבות לתפילתנו. כן, זה כמו שהילד בגן עשה חלה, כן, הביא חלות לשבת. זה משהו כזה בערך כמו מלט מזוים כזה, כן, בטון. כן, אתה אומר, כל הכבוד, זה טעים, תביא לי עוד וכו', כדי שהוא ימבסוט. טוב.
הוא אומר, תדבר לגבי יתושים ויפחושים וכו'
שאנחנו לא כאלה. אנחנו כן כאלה.
ביציר
הבריאה? ביחס לבריאה אנחנו משהו משהו. אבל ביחס לאלוהות... אבל ביחס לאלוהות?
בסדר, אבל אתה יכול לזה שיפוח לא.
אתה משבח אותו על מה? על זה שעשה אותנו?
כן.
אז יודע מה זה אנחנו? אנחנו יצור שזקוק לחיתולים. זה השבח.
בהתחלה.
בהתחלה, ואחר כך גם. כן, טוב, בקיצור. זה לא משהו. כן.
אז למה ביום כיפור לא שצר?
למה ביום כיפור? ביום כיפור אנחנו כמלאכים. זה קצת יותר משובח. כן, כמו שרב אברום שפירא ז"ל היה אומר, למה יש כל כך הרבה מלאכים? למה יש כל כך הרבה מלאכים? הקדוש ברוך הוא אמר, רגע, הם לא חוטאים והם לא צריכים פרנסה. אז שיהיו. כן.
בכל זאת אנחנו צריכים להתעלות מעל
המלאכים. זה לא רע להיות מלאך. כן.
לפי הרב חיים מוולוז'ין, למעשה באורך שתי נקיבות מלכותו, זה מיותר.
זה לא מיותר, כי... זה לא מיותר. הרי האדם צריך בכל זאת לשבח את הקדוש ברוך הוא, רק הוא צריך לדעת.
לא, כאילו,
מעצים. שלא יתגאה בזה שהוא משבח.
גנאי וזה, אז תביא כבר משהו אחר.
אז זה קושי על הגמרא מה שאתה מקשה, זה לא קושי על רבי חיים וולוז'ין, שהגמרא אמרה שזה משל לבת מלך. נכון?
הוא הביא את זה אבל.
אגב, זה לא לעיכובה, נכון? משנה מפורשת, שאנשי יריחו לא היו אומרים את זה.
אבל אם אני משבח אותו, בכל רע, אז ככה אני אומנם
מכיר
את עצמי,
לא, אתה לא יכול להוסיף לו כלום.
כלום.
בחשיבה שלך נדמה לך. כן, נדמה לך. זה כמו שהילד משוכנע שהחלה שהוא הביא מהגן לשבת זה משהו סופר טעים. משוכנע שהוא הוסיף משהו. כן. ולפי דברנו הנ"ל, יש לבאר פנימיות כוונתם ז"ל. היינו. שאחר שיחדנו בפסוק, שמה? שהוא רק אחד אחדות פשוט, ואין עוד מלבדו כלל, וכל העולמות הם כאילו אינם במציאות כלל. איך נשבחו אחר זה שהוא מבורך בכבוד מלכותו על עולמות? שגם העולמות ישנם במציאות, הוא יתברך המולך עליהם, ואינו נחשב לשבח נגד עוצם ייחוד, פסוק שמה. אלא שגזרה, רצונו יתברך, שאף על פי כן נשבחו בזה השבח מחמת שכן הוא העניין מצד השגתנו והנהגתנו על פי יסודות וחוקי תורה הקדושה שנבנו כולם על פי זאת הבחינה כמו שכתבתי לאל לזאת נאמרהו בחשאי. כי הרי בעצם מה שהוא אומר יש פה סתירה בין ברוך שם כבוד מלכותו לעולם ועד לבין שמה ישראל השם אלוהינו השם אחד. כי אם השם אלוהינו השם אחד אז אין מקום לשום דבר חוץ ממנו, הוא אחד אז הוא הכל. אז איך יכול להיות גם עולמות? לא, אבל אתה אומר, השם שנראה לך שהוא רק אלוהינו, באמת הוא השם אחד. זה המשמעות של הפסוק. ככה הוא הסביר. יוצא לפי זה שהמסקנה העולה מן הפסוק זה שאין מציאות מבלעדו. אז איך אתה אומר שהוא מולך על המציאות? שזה מה שאתה אומר בשבח השני. הוא, זה בסדר. מה? אז לא, לא מולך עלינו, כדי למלוך על מישהו, צריך שהמישהו יהיה קיים. ומבחינת ההנחה שהשם אחד, אז אין אנחנו. לא, אין שום קיום. זה בדיוק מה שמגלה לך הפסוק. אם היית אומר שמה ישראל השם אלוהינו, אתה צודק. אבל הוספת, השם אלוהינו, השם אחד. אז באמת זה בא לבטל את הרישה. הסיפה בא לבטל את הרישה. לא, זה בדיוק מה שהוא מסביר לך. מה אני בא להכריז כשאני אומר שמה ישראל? אני בא להכריז שמה שנדמה לי שהשם הוא אלוהינו, באמת הוא השם אחד, לפי הפירוש שהוא נתן כאן. נכון? יוצא לפי זה שאין מציאות לעולמות. אז איך אני יכול אחרי זה לשבח? אין מי שישבח. לכן יש פה סתירה בין ברוך שם כבוד, מלכותו לעולם ועד, לבין שמה ישראל לשם אלוהינו השם אחד. בסדר? לכן, אבל בכל זאת, אנחנו רוצים לומר, אז אנחנו אומרים בחשאי, כדי לא לפגוע בפסוק הראשון. זה בעצם מה שהוא אומר.
אז אנחנו יכולים להגיד, זה בעצם אומר שפסוק הראשון
זה לא נכון. זה תלוי איך אתה מסתכל. לפעמים אתה בבחינה הזאת, ואת הבחינה הזאת, הוא דיבר על בחינות, נכון? יש לנו פה כמה שאלות. מדוע ביום הכיפורים אומרים בקול? ביום הכיפורים אנחנו עולים למדרגת מלאכים, אז זה קצת יותר משהו. שווים, אנחנו קצת יותר שווים. א', אבל יש בזה משהו מעליב לגבינו. זה כל מה שאנחנו יכולים לתת, וזה בגדר ציקי קדרה. ב', הרי המתיקות הכי גדולה לאבא זה הברבורים של התינוקות שלו. ג' ואילו מידות אנחנו לומדים מזה לגבינו. טוב, קודם כל, הבית שלך פותר את האלף. כלומר, אתה אומר, זה לכאורה מעליב, שכל מה שאנחנו מסוגלים לתת זה תיקי גדרה. התשובה היא מה שכתבת בבית. הרי המתיקות הכי גדולה לאבא זה הברבורים של התינוקות שלו. רק יודע שזה ברבורים. אם, הרי כתוב, שיחת הילדים מוציאה את האדם מן העולם. אם האדם, כל העולם שלו זה שיחת הילדים, אז הוא יישאר ילד. ואילו מידות אנחנו לומדים מזה לגבינו? ענווה. טוב. יש באחד הפיוטים האשכנזים, אבית תהילה מרגבי אפר, משהו כזה. כן, מה אתה אומר?
לא, מה זה תנועוז לאלוקים?
תנועוז לאלוקים? אני חושב שזה לקוח מהפסוק תנועוז לאלוהים. כן. ולכאורה, מה?
זה לא תפילות להשם?
זה לא תפילות. זה הרבה יותר גדול מזה. זה מה שמבואר בכל מאמר בשער א' של נפש החיים. ששם הוא מסביר מה זה תנועוז לאלוהים. שהקדוש ברוך הוא תלה את כל הערת שפעו בעולם במעשה האדם. כן? במחשבה, דיבור ומעשה של האדם, הכל תלוי. ולכאורה יקשה. ממה ידע אמר לרבי ירמיה, לרבי חייא בר אבא? כן, יש קושי על דברי רבי חיים בעצמו. שרבי ירמיה שאל את רבי חייא בר אבא, דאבה מעריך טובה, מה זה טובה? הרבה. בתיבת אחד. הוא אומר שמה ישראל שאומרים השם אחד. היה מעריך הרבה. ואמר לי, כבה דאמליכתה למעלה ולמטה ולארבע רוחות השמיים, תולה צריכת. כלומר, זה מה שהוא אומר לו, זה מספיק. המלכת אותו למעלה, למטה, ארבע רוחות השמיים, זה מספיק. ולפי דברנו, קשה קצת לשנה דאמליכתה על תיבת אחד. כן, הרי לפי מה שהוא אמר, המילה אחד מורה, שאין על מי למלוך. נכון? והנה רבי ירמיה בר אבא אומר, אמליכתה דווקא על המילה אחד. יש פה סתירה, נכון? אמנם גם העל התברג, זה לא קשה. כידוע ליהודים בדברי אריזל, שכל תחילת ראשית מחשבתו התברך בעניין הבריאה הייתה בסוד מלכות דה אינסוף והבן. והבן, על פי העיקיון של דברי אריזל. זה מתרץ על פי אריזל. מה?
מה?
הוא הביא דברי אריזל. הוא אומר, כידוע ליהודי בדברי אריזל, שכל תחילת ראשית מחשבתו התברך בעניין הבריאה הייתה בסוד מלכות דה אינסוף. זהו, צריך להסביר. יש בתורת הקבלה, ההשתלשלות של הכוחות בין הבורא לנברא, זה נקרא 10 ספירות, בגדול. כן? מה זה 10 ספירות? הראשונה נקראת כתר, שנייה חוכמה וכו', נכון? עד שהעשירית נקראת מלכות. אז מלכות זאת המידה הנמוכה יותר מכל המידות, נכון? אבל יש מלכות בהרבה בחינות, כן? יש 10 ספירות בבחינה זו, בבחינה זו, בבחינה זו, כל העולמות, כל פעם יש 10 ספירות אחרות. וראשית הבריאה כולה זה התחיל, לפי האריזל, ממלכות דה אינסוף, בהתפשטות של מלכות של אינסוף, כביכול. אז הדבר הזה מראה שבעצם עוד לפני הבריאה יש לך כבר מלכות, ועל המלכות ההיא דיבר רבי ירמיה בר אבא. לא על מלכות, על עולמות הקיימים, אלא מלכות על עולמות הפוטנציאליים העתידים להיברא, שזה נקרא בתורת הארי בשם מלכות לאינסוף. ואם כן, זה פותר את הקושיה.
וזה
לא יודע אם זה מצידנו או מצידו, לא אכפת לי, אבל אני רק מסביר כאן המילה אמליכתה. אין תגיד שזה מצידו, אתה יכול להגיד מצידו. אבל מה שהוא רוצה כאן לומר, שהרי הקושיה הייתה, איך אתה אומר שאחד זה הבחינה שלפני הבריאה? והרי רבי ירמיה בר אבא אמר על המילה הזאת שהיא המלאכה. אז הוא מסביר, זאת לא המלאכה כמו שאנחנו מכירים בברוך שם כבוד מלכותו לעולם ועד, שזאת המלאכה על עולמות קיימים, אלא זאת המלאכה על עולמות פוטנציאליים. מה שנקרא, בלשונו של הארי, מלכות דה אינסוף. מובן?
אז זה המקום הראשון שאפשר לקרוא בו איזשהו שם?
נכון, נכון. טוב. הנה. תניה, ישמעאל בני ברכני, מכאן שהקדוש ברוך הוא רוצה שנברך, למרות מעמדנו הנמוך. התשובה היא שזה נכון. בגלל זה אנחנו אומרים, ברוך שם כבוד מלכותו לעולם ועד. האם נכון לומר שזה קשור לחנוכה, כדי להגיע להלל ושבח, להלל ושבח הגדול של חנוכה, כנגד כפה אותיות של שמה ישראל, מקדימים את הכף דלת אותיות של ברוך שם, כף דלת ימים קודמים של כסלו, רבי צדוק, כהכנה. טוב, אתה קראת את זה ברב צדוק, ואתה שואל אותי האם הוא צודק. נו, באמת. הסגרת את דבריך. טוב, מצאתי את הפיוט. ואבית תהילה מגלומי גוש, מגרי גיא, מדלולי פועל, מדלי מעש, והיא תהילתך. יפה, נכון? זה, אמרתי שיש איזה פיוט אשכנזי שלא זכרתי בדיוק את המילים שלו, אז מצאו אותו. כן? אני חוזר. ואבית תהילה, כלומר, הקדוש ברוך הוא רוצה שיהללו אותו, מי יהלל אותו? מגלומי גוש. מה זה גלומי גוש? זה אנחנו. אנחנו עשויים מגוש. גוש זה אפר. מגרי גיא. אנשים שגרים בתוך הגיא, במקום נמוך. מדלולי פועל. אלה שאין להם מעשים. מדלי מעש. אין לנו מעשים. והיא תהילתך. זה מה שרצית. יפה, נכון? וואלה, יופי של פיוט. איפה אנחנו? פרק י' ב', זהו. וזהו העניין שדרשו זיכרונם לברכה על הפסוק, כי השם הוא האלוהים, אין עוד מלבדו. אמר רבי חנינה, אפילו כשפים. כן, זה מאוד מוזר הדבר הזה. אתה הורית לדעת כי השם הוא האלוהים, אין עוד מלבדו. היה מקום לחשוב שיש מישהו מלבדו. מי היה מקום לחשוב שיש מלבדו? הכשפים. מעניין. דווקא הכשפים מצאת, זה מה שהלכת לחפש. כי כל ענייני פעולות הכשפים נמשך מהכוחות הטומאה של המרכבה הטמאה. והוא עניין חוכמת הכישוף שהיו הסנהדרים צריכים לדע. היינו חוכמת שמות הטומאה, וידיעת ענייני כוחות המרכבה תמאה בשמותיהם, שעל ידם יפעלו בעלי הכישופים, פעולות ועניינים בשונים, כשמשווין כוחות התאומה בבחינת הטוב שבו, שישפיע בתוכו חיות לעשות נפלאות, הפך סדר כוחות הטבעים והמזלות. זה, פעם שאלו את הרב קוק, לגבי הקמת סנהדרין בזמן הזה. אז הוא דן שם גם באופן המהותי וגם בצדדים הטכניים שמקשים על זה. אחד הדברים הטכניים שמקשים על זה, זה שצריך חכמים שראויים לשבת בסנהדרין. ואחד הדברים שצריך כדי לשבת בסנהדרין זה להיות חכם בכל התורה כולה. נכון? ועוד אחד הדברים שצריך לדעת זה כשפים. כשפים. הוא אומר, איזה רבנים היום יודעים כישוף? אין? זה כבר קושיה על הקמת הסנהדרין. אין לנו יודעי כשפים, לפחות אין לנו מספיק כאלה. כן, מה אתה אומר?
אני שם איזה משהו כמו סנהדרין כזה שהקימו.
אני לא מדבר על מה שבמציאות. אני עכשיו דן בדברי הרב קוק בנושא הזה, בהקשר של הכשפים. כל הרחבת הנושא, האם אפשר להקים סנהדרין בימינו, האם הקימו, לא הקימו, וכולי, זה לא הנושא שלי כעת. ולכן אני מסרב להיכנס לסוגיה הזאת. אוקיי? כן, מה? טוב, אז אתה שואל, האם יש כאלה שכן יודעים, לא יודעים? על כל פנים, זה אחד הקשיים הגדולים.
מה הכוונה
כשפים? כשפים, הנה הוא מסביר לך. שזה השימוש בחיות שנמצאת בתוך המרכבה הטמאה, כדי להשביע את הכוחות ולשנות סדרי העולם. אני אסביר לך, יש משהו דומה לזה. אדם למשל לוקח, אז חלילה, אקדח ויורה בחברו. נכון? הוא הורג אותו, נכון? עכשיו, הדבר הזה הוא נגד סדר העולם. סדר העולם זה שהאדם ההוא יחיה. זה שהוא ירה בו, זה נגד רצון השם. ברור? הכישוף זה אותה הפעולה, רק לא פיזי. זה פעולה רוחנית, גם זה פועל. כמו שאקדחים פועלים, ככה כשפים פועלים. כן, זה מה שהוא אמר. כן.
מה זה המרכבה
הטמאה? מה זה המרכבה הטמאה? זה המרכבה מהצד של הטומאה. כלומר, כשם שיש כוחות הטוב בעולם, כוח הקדושה בעולם, יש גם כוחות הרע בעולם. ביחזקאל יש שם שני תיאורים. ביחזקאל יש גם תיאור של ארבע חיות והאופנים שנושאים את המרכבה, אבל יש גם צד של הקליפה שם, של הרע. רוח גדול בא מצפון, ענן גדול ואש מתלקחת ונוגה לו סביב. שם שזה גם כן ארבע צדדים של הרע.
אבל זה אותה מרכבה, רק שזה...
לא, אפשר להגיד שתי מרכבות. לא, כי האלוהות היא אחת. כשאתה אומר סיטרה אחרה, הצד האחר, הצד האחר של מי? של הקדוש ברוך הוא, אבל הוא אחר הצד. זה חלק, יש מרכבה של קדושה, יש מרכבה של טומאה. בסדר? הוא מנהיג בטוב, הוא מנהיג ברע. הרי הקדוש ברוך הוא בורא, יוצר אור ובורא חושך, עושה שלום ובורא רע. אני השם עושה כל אלה. כתוב, נכון? אלא מה? אנחנו נצטווינו בתורה לעבוד את השם דרך הצד הטוב והקדוש בלבד, ולא מהצד השני. לכן אתה אומר, שמה ישראל השם אלוהינו השם? אחד. אחד בגימטריה זה כמה?
13.
והשם כמה זה? 26. זה פי שניים. כלומר, הצד של האחדות הוא רק מחצית ההתגלות. בסדר?
הצד של האחדות הוא רק...
זה מוזר, נכון?
הצד של האחדות הוא רק מחצית.
כן, הצד של האחדות... האחדות, תלוי, האחדות העליונה או האחדות הלא עליונה. כן, נכון, כי אתה מגלה את שם השם אחד דרך הטוב ולא דרך הרע, כי אם לא היית עושה עבירות, היית עושה עבירות לך תחילה.
זהו,
טוב.
גם שהשבתאות עשתה זה
קישוב? בדיוק, לא, מה שהשבתאות עשתה זה לא קישוב, אבל השבתאות באמת הניחה שהיא צריכה לגלות את הייחוד ביוזמה אנושית. טוב, בואו נמשיך. ועיין עץ חיים, כלומר כאן הוא הביא לנו מקורות מתורת הארי, ועיין עץ חיים שער קליפת נוגה רש פרק ד', מחמת שכן קבע הבורא אדון כל יתברך ענייני כוחותיהם למעלה מכוחות הטבעים הנמשכים הכוכבים המזלות, שעל ידי זה יהיה בכוחם לעשות פעולות, גם היפוך טבעי כוחות הכוכבים המזלות שהוגבה בהם בעת הבריאה. כידוע שכל כוח ועולם קבע בו עבור יתברך כוח ויכולת להניג ולהטות את הכוח והעולם שתחתיו לכל אשר יהיה שם הרוח ללכת. ילכו. ומה שאמרו שם, שמחישים פמליה של מעלה. מה זה? למה נקרא כשפים? שמחישים פמליה של מעלה. מה זה להכחיש? להחליש. לא, זה לא להגיד שזה לא קיים, אלא כמו בשר כחוש. כן? לדלדל. כן, מה זה כחוש? דבר שהוא כחוש, זה דבר שנחלש, שנדלדל. אז מחרישים פמליה של מעלה, כלומר, איך אפשר לדלל כוח? אתה פשוט מתלבש עליו ושואב ממנו. על ידי השאיבה אתה מחליש אותו. כן, זה כמו פרזיטין. טפיל. למה זה טפיל? מה זה טפיל? פרזיט. כן. והוא מה שאמרו שם, שמחישים פמליה של מעלה. רצה לומר, שרק סידור כוחות הפמליה של הכוכבים והמזלות, קבע הבורא יתברך כוח בכוחות הטומאה שהיו יכולים להופכם, אבל לא שיהיה בכוחם לשנות חס ושלום מסדר הפעולות הקדושים של כוחות המרכבה הקדושה. כלומר, שימו לב לדיוק של רבי חיים. הוא אומר שמה זה פמליה של מעלה? אין הכוונה למרכבה. אלא הכוונה רק לכוכבים ומזלות, כלומר כוחות נמוכים יותר. אבל הכוחות היותר עליונים, זה אין הכשפים יכולים לשנות.
יש מרכבה של מרכבה
טמאה. אז הוא אומר, גם מרכבה הטמאה היא במקום נמוך מאוד. זה מה שהוא אומר. כן. ועד רבה, כשמשווין אותם בשמות של כוחות הקדושה, ממילא כרגע מתבטל. כל ענייני פעולתם לגמרי, כמו שכתוב בתיקון י' ח', אילן דיידיין בקליפין, עבדין הומאה בשמהן ובהוויו דקודשה ברכו לאילן קליפין ובטלין גזרה. ועיין עץ חיים בפרק הנ"ל. כיוון שאין הכוח שלהם מעצמם, חס ושלום, כי אין עוד מלבדו יתברך בעל כל הכוחות כולם, בעל כוחות כולם, וגם שבאמת הלא הכל מעלה רק עצמות אחדותו הפשוט יתברך, ואין עוד מלבדו שום מציאות כוח כלל, לא כוחות אטומה ולא שום כוח ושום עולם ונברא כלל. וזהו מה שאמרו, אין עוד מלבדו אפילו כשפים. וזהו שמביא שם השס על זה, עובדה דהי איתתה. דאבת כמהת דרה למשקל עפרה מתותה קראה דרבי חנינה. אמר לה, שקולי, לא מסתייע בלתך, אין עוד מלבדו כתיב. ופריך ואמר רבי יוחנן, למה נקרא שמן כשפים שמחישים במעלה של מעלה? שני רבי חנינה דנפיש זכבתה. ודאי שלא מחזיק עצמו רבי חנינה דנפיש זכבתה כל כך מתורתו ומעשיו הטובים והמרובים, עד שבעבורם היה סמוך ליבו שלא ישלוט בו פעולת הכשפים. אבל העניין, כמו שכתבתי לה, כיוון שבאמת אין הכוחות המרכבת מאה שום כוח, אין כוחות המרכבת מאה שום כוח מעצמם חלילה, אלא שהוא יתברך קבע כוחם למעלה מכוחות טבעי הכוכבים ומזלות, כדי שעל ידי זה יהיה ביכולתם לעשות פעולות, אף גם לשנות סדרי טבעי המזלות ובלתו יתברך עם אפס זתו. ולכן גם רבי חנינה, לא שבטח על זכות קדושת תורתו ומעשיו המרובים, כן, כי מה פתאום שיבטח? הרי אין אדם שאין לו חטא, רק שידע ושיער בנפשו שזאת האמונה קבועה בליבו לאמיתה, שאין עוד מלבדו יתברך שום כוח כלל, והדביק עצמו בקדושת מחשבתו לבעל הכוחות כולם, אדון יחיד המלא כל עלמין. ואין כאן שום שליטה ומציאות כוח אחר כלל. לכן היה נכון ליבו בטוח בזה, שלא ישליטו עליו פעולות הכשפים הנמשכים מכוחות המרכבת המאה. זה שאמר, לא מסתייע מלתיך, אין עוד מלבדו כתיב. כן. האם אני יכול לתרגם את הפסקה הקודמת? ודאי שאני יכול. לאיזו שפה? לעברית? לעברית, בסדר. וזהו שמביא שם השס, כמו השס כמו התלמוד, על זה, עובדה המעשה, דהי איתתה של אותה אישה. דהבת כמהדרה שהייתה מחזרת, למשקל עפרה לקחת עפר, מיתותה קראה דרבי חנינה, מתחת רגליו של רבי חנינה. למה היא עשתה את זה? היא הייתה מחשפה. היא רצתה לעשות כישוף לרבי חנינה, ולכן, איפה שהוא היה הולך, היא הייתה לוקחת את העפר שהוא היה דורך שם, ועל ידי זה היא חשבה שהיא תעשה לו כישוף. מיתותא קראה דרבי חנינא. אמר לה שקולי, אמר לה תקחי. לא התנגד. לא מסתייע מלתיך, לא יצליח מעשך. למה? אין עוד מלבדו כתיב. הרי אין עוד מלבדו, רק הקדוש ברוך הוא שולט בעולם. ופריך, שמה מקשים. איך רבי חנינה לא היה אכפת לו? ואמר רבי יוחנן, למה נקרא שמם כשפים שמחישים פעמליה של מעלה? כלומר, משמע שיש כוח בכישוף. על זה עונה הגמרא, שני רבי חנינה. רבי חנינה הוא שונה, למה? דנפיש זכבתי, כי יש לו הרבה זכויות. מה זאת אומרת, איזה זכויות יש לרבי חנינה? מה? אז אפשר להגיד שזה זכות של תורה ומעשים טובים שיש לו. אבל מי יכול להיות בטוח? אפילו רבי חנינה, שתורה ומעשים שלו, זה עומד כנגד הכישוף. איך הוא יכול?
מה?
לא, אז אבל אומר, עד כדי כך, להיות בטוח. אומר רבי חיים מוולוז'ין, ברור שזה לא על זה ששמח רבי חנינה. אלא הוא שמח, הזכות שלו, מה שכאן נפיש זכבתה, זה שהוא שמח על אמונתו. שאמונתו הייתה שאין עוד מלבדו. לא מצד המעשים שלו.
זיכוך.
זה לא זיכוך. ברור לו שבזה הוא מאמין בכל ליבו. רבי יוחנן, לא יודע מה הוא חשב, אבל רבי יוחנן הסביר למה זה נקרא כשפים. כן? שמכחישים פעמליה של מעלה. אז רבי חנינה אומר, נכון, מכחישים פעמליה של מעלה, אבל הם לא קיימים. הם לא קיימים כי רק הקדוש ברוך הוא שולט, אין עוד מלבדו, ולכן לא היה אכפת לו. כן, זה משהו תודעתי. שלום הרב, אולי אפשר קצת להרחיב את מושג המרכבה? תודה. מרכבה זה הכוונה המפגש. המפגש עם הנבדל. זה קצת מושג פרדוקסלי. כי כשמישהו רוכב על נרכב, כן? אדם רוכב על סוס למשל, אז יש פה שתי בחינות. מצד אחד, בזה מתברר שהאדם הוא לא סוס, כיוון שהוא רוכב על הסוס. מצד שני, האדם רוכב על הסוס, אז יש לו קשר אל הסוס. אז זה בדיוק היחס של הבורא אל עולמו. אלוהי המרכבה. מה זה המרכבה? שהוא רוכב על עולמו. אז אם כן, הוא נבדל מעולמו. מצד שני הוא רוכב על עולמו, אז אם כן יש לו קשר לעולמו. וזאת חוכמת המרכבה שמבארת את היחסים האלה, את אופן ההנהגה של הבורא את עולמו. זה חלק מתורת הנסתר, וזה מבואר בין היתר בפרק א' של ספר יחזקאל. בסדר? שהצרפתים בטעות אומרים יחזקאל כשהם מזכירים אותו. כן, מה אתה אומר?
זה כל מה שמסבירים פה, כל הקדשי מרכבה וכל זה. למה זה לא עובר על
אין
דורשים במעשה מרכבה?
למה מה?
למה זה לא עובר על אין דורשים במעשה
מרכבה? כי הוא לא דורש במעשה מרכבה. הוא דרש פה במעשה מרכבה? מה? הוא לא הסביר את עניין המרכבה. הוא דיבר באופן מאוד מאוד כללי. הוא נכנס לפרטים, הסביר לך כל דבר. הגמרא מספרת על אחד שהתחיל להסביר בציבור על מעשה מרכבה, התחיל להסביר את הפסוק על כן חשמל בתוך האש. כן, בא חשמל ושרף אותו. אחד החשמלים ככה, אחד המלאכים לא היה מרוצה מהחשיפה.
צריך להרוג מחשפה, כאילו, נגיד...
כן, נכון.
למה הוא לא הרג אותה?
אולי לא כוח. בוקר טוב, הרב. מה ההבדל בין כוכבים ומזלות? תודה. כוכבים ומזלות זה שתי אפשרויות. או שזה ההבדל בין הכוכבים כולם לבין 12 מזלות שבאופק בקו הנוטה של של הרקיע, שזה 12 המזלות של החודשים, או שזה הבחנה בין כוכבי לכת לכוכבים קבועים. כן, איך לומדים מלשון כשפים שמחישים פמליה? איך אתה לומד מחתמר, שזה חטיבה מרחבית? בסדר, אז זה אותה ריקון, נכון? נכון? טוב. איפה היינו? לכן נקרא שמם כשפים, שמכחישים פמליה. כשף, כן? טוב. איפה אנחנו? כן, אז לכן אומר שבאמת רבי חנינה הוא לא שמח על זכויותיו, אבל על אמונתו. זה מה שהוא אומר. ומזה הוא יגיע למסקנה מאוד מרחיקת לכת, שנעסוק בה בפעם הבאה. בעזרת השם, השיעור הבא בנפש החיים לא יהיה ביום שני בשבוע הבא, אלא בעוד שבוע. יש פה שאלות. מכך שהוא מאמין בייחוד, הוא בעצם ביטל את הכוח של הכשפים, אז מדוע דווקא התורה מציינת שמחלישים את הפמליה של מעלה? אדרבה, פמליה של מעלה מעיינת את כוח הכשפים. אז הוא הסביר, יש הבדל בין פמליה לבין מרכבה, שהפמליה של מעלה מוחשת, אבל מרכבה של מעלה לא מוחשת על ידי הכשפים. זהו.